בעזרת השם, אנחנו היום ראש חודש כתלב, תשס"ז. אנחנו נמשיך היום, אנחנו במקור מספר 3, אצלנו בטקסט, ואנחנו לומדים כאן על העניין של התשובה של הדור, איך צריך להתייחס לתשובה הזאת, וכל התהליך שבעצם מוביל אותנו לעניין הגילוי האלוקים, כלומר הגאולה, הכל הולך ביחד. בעצם אנחנו מדברים על אמונה ועל כל תהליך התשובה של הדור, ואיך מתייחסים לדור שאנחנו חיים בו, דור שהוא דור הגאולה. האם התכונה הפנימית שלו שונה מהתכונה הפנימית של שאר הדורות? ראינו שכן, ראינו שהוא מצד אחד מאוד אגרסיבי מבחינה חיצונית, אבל שהדור הזה הוא מוכשר לגאולה, בגלל שהחוצפה שלו היא גם מהמנגנון הפנימי יותר, בגלל שיש לו את התכונות האלוקיות הגדולות מאוד שמתגלות אצלו, אז הוא חייב להיות במרכאות קיצוני, כי הוא לא מסתפק בדברים בינוניים. הוא חייב לפי התכונה האלוקית שלו למלא את הצרכים האלה. מכיוון שהם צרכים מאוד אלוקיים, אז שום דבר לא יכול להיות פרווה. הוא צריך להיות או לטוב או לרע בקיצוניות. ולכן הדור הזה הוא מיוחד, צריך לראות אותו בעין מיוחדת, ומי שלא מסוגל לראות אותו בעין המיוחדת הזאת, שהיא חייבת להיות עין חודרת, עין פנימית, אז הוא לא מבין את הדור, לא מסתווה לצורתו של הדור. וכשהדור לא מסתווה לצורה, הוא גם לא מקבל ממנה ולא יכול לתת לי. זה גם ביחס לילדים. כן, ברור. כן, כן. כל הדור שלנו בכלל, ממילא גם הילדים, מקרוב יותר או מרחוק יותר, בכלל כל הדור, כן? צריך לדעת איך להתייחס לראייה הזו.
אבל בצורה של ביקורת, אנחנו
כן, אבל
אם אנחנו הולכים לחיצוניות, זה לא עושה שאנחנו...
לא.
אז אנחנו דווקא מבזקים במטרה שלנו.
לא. יש אמצע גם לימים. כלומר, לכל דבר יש אמצע. יש קיצוניות, היא נראית קיצונית, אבל זה האמצע. למשל, אדם שהוא נותן צדקה, זה האמצע, זה לא להיות תגוען. אדם שהוא ממוצע, כן, הממוצע הוא לא נמצא באמצע שאנחנו חושבים. לפעמים האמצע שאנחנו חושבים הוא מאוד יותר קיצוני. כי אנחנו לא יודעים לשים את האמצע במקום הנכון לפעמים. אז גם זו בעיה. כן, צריך לדעת איפה האמצע נמצא. מי החליט שהאמצע הוא איפה שעכשיו את ממקדת אותו? כלומר, לפעמים מה שאנחנו חושבים קיצוני הוא בעצם האמצע. יש הרבה יותר ממנו והוא האמצע. אז אנחנו צריכים לבנות את המנגנון כדי לדעת בעצם איפה האמצע של מה שאנחנו מדברים עליו. דוגמה אחרת, גם בעניין הקץ של הגאולה, יש קץ ויש תחילת הקץ וסוף הקץ. אנחנו אומרים ראשית צמיחת גאולתנו. אז יש קץ שהוא התחלת הקץ, יש קץ שהוא אמצע הקץ, ויש קץ שהוא סוף הקץ, אבל הכל קץ, קץ מנשון קיצוני. לכן, סליחה? נכון, כי כל זה תהליך, וכל פעם איפה שאני נמצא, אני צריך לחפש את האמצע בתוך המנגנון שאני נמצא בו. אז אפילו שאני עכשיו בקץ הימים, וזה גם סוף הזמן, אז איפה האיזון? היה צריך להיות, המשיח בא באמצע הזמן. אם אני עכשיו בקץ הימים, זאת אומרת שעוד מעט אני מתקרב לאלף השביעי, אז מה אני אגיד, אני כבר בקצה, אז אין אמצע שם. לא. בקצה הזה יש אמצע, ואני צריך לדעת איפה השמאל של הקצה ואיפה הימין של הקצה הזה כדי להיות מאוזן באמצע הקצה. לכן הממוצע הוא לא ממוצע כל כך פשוט כמו שאנחנו חושבים. הממוצע צריך לחפש אותו תמיד במקום שאני נמצא בו. וזה לא פשוט. בסדר? ממילא, כך הוא גם אופי תשובת הדור. שואף הוא לתשובה עליונה, הבאה דווקא מתוך הכרה עצמית. אי אפשר לדבר עם הדור הזה במילים חיצוניות, ביחס חיצוני, זר. אלא צריך לדבר אליו בגובה העיניים, אבל בגובה העיניים שהוא נמצא בו. איזה גובה הוא נמצא בו? גובה של גאולה. אני לא יכול לדבר מרחוק כאדם שלמד עם שיטה של דורות ישנים, ולבוא לדור הזה ולהגיד לו, תשמע, אני ככה וככה וככה. הוא לא, בכלל לא מקשיב, אני לא בכלל ברמה שלו. זו עבודה. אני צריך לעלות לרמה הזאת, לדעת איך לדבר, מתי להיות יותר עקשן, מתי להיות יותר עדין. אבל בסגנון של הדור, והדור הזה מבקש הכרה עצמית, מה אני צריך ללמד את הדור הזה? הכרה עצמית. אני אומר לכם, אני לא אומר לכם את זה מתוך איזה דבר חיצוני, כן? אני חי את זה. כן, היום הייתי במכון לאימץ, ואני רואה שזה מה שמעניין את הדור. מי הוא? פשוט, מי הוא היום? מי הוא? אז ממילא מה תפקידו? הוא לא יודע מה תפקידו אם הוא לא יודע מי הוא. דע מאין באת ולאן אתה הולך. אבל אם אתה לא יודע מי אתה, אם אתה לא יודע מה התכונה האלוקית שבך, אם אתה לא יודע מי הוא הדור, מה אתה נותן לו? אתה זורק אותו לתהליך של פולחן של מצוות? אז בסדר, עשו את זה כבר לפניי. זה לא משנה. כן? אבל בעצם זה כן משנה. כן? היום זה דור מיוחד. שצריך לפי הדור הזה, לדעת, לשדר לו את המהות, ללמד אותו, במילים פשוטות, ללמד אותו סוד. אם לא מלמדים את הדור הזה זוהר, הוא לא ידע מי הוא. כשאני אומר זוהר, אני אומר התורה שהיא ארץ ישראלית. זה נקרא זוהר. כלומר, לימוד הדור, לימוד הפנימיות של הנשמה. זה הזוהר הפנימי. עוד מעט נדבר על חנוכה בעזרת השם. מה זה חנוכה? זה הלימוד הזה. זה לימוד הזוהר. חנוכה זה לימוד הזוהר. זה האור. על מה אנחנו מדברים באור חנוכה? אי אפשר להגיד את זה לילדים, אי אפשר להגיד את זה לצעירים בצורה, כן, חותכת כזאת, זרה. צריך לאט לאט, זה עדינות. אבל הם צריכים להבין שאתה מדבר על אור פנימי. שהוא מעבר למציאות של העולם הזה. זה כל המספר 8. זה 8 ימי חנוכה. חס 8 ימי, מספר 8. כלומר, מי שלא מבין את התוכן הפנימי של חנוכה, אז עוד פעם הוא ידליק נרות כל שנה. נו, אז מה? אנחנו כאן מדברים על האור הגנוז, שצריך לשחזר אותו, להחזיר אותו למציאות של היום, כי זה דור הגאולה, ולכן חנוכה הוא חג שהוא מלעתיד לבוא. כלומר, מהחגים שישארו לאחר ביאת המשיח, בגלל שהוא משדר לי היום, במינון קטן, את אורות הזוהר הקדוש. את האור שהקדוש ברוך הוא גנב לצדיקים לעתיד לבוא. מה זה לעתיד לבוא? זה היום. זה אנחנו העתיד לבוא שדיברו עליו אז. אנחנו העתיד לבוא. אז האור הזה חייב לצאת היום.
מה
אנחנו
שונה מהדור? אנחנו כדור,
שונה
מהדור
החדש. אנחנו גם בתוך הדור החדש הזה. זה רק שאנחנו צריכים להסתוות מהר. להיכנס מהר ללימוד הזה. כדי לדעת ללמד את הדור הזה. אם לא, אז אנחנו צריכים לחכות למורים חדשים, שהם היום בני 15. וחבל, אם אני לא מכשיר את עצמי היום ללימוד הזה, ואנחנו כבר באיחור, אבל לא חשוב, צריך כבר לעבוד. כן? אני אומר את הדברים האלה כבר 20 שנה. 20 שנה אני אומר את הדברים האלה. כלומר, הרגשתי אותם לפני שלמדתי אותם, שאם אתה לא נכנס ללימוד הזה היום, לעובי הקורה הפנימית הזו של התורה. אתה לא תדבר על האנשים בצורה שהם יבינו אותה בכלל. ואתה בכלל לא ישארו לך לא תלמידים ולא ישיבה ולא כלום. אני אמרתי את זה לאחד מהרבנים בחוץ לארץ, שקצת זלזל בלימוד הזה, והוא היום עם שלושה תלמידים. זה מה שיש לו, ועוד טק, שנשמור. אמרתי לו, אתה תישאר לבד. ככה אמרתי לו, אני מצטער כבוד הרב, אבל אתה תישאר לבד. עוד 10 שנים לא יהיה לך תלמידים, והסיבה שלך תהיה יבשה. הוא אומר לי, למה אתה מדבר אליי ככה? אמרתי לו, כי אתה לא מלמד את הלימוד שצריך ללמד, אתה באיחור. תלמידים שלך ילכו לשאול שאלות במקומות אחרים, כי אין להם תשובות אצלך. זה מה שקורה לו. אני האמת מתחרט שאמרתי לו את זה, כי רציתי שלא יהיה דבר כזה, אבל זה באמת מה שקרה. כלומר, אני חייב ללמד את ההכרה העצמית. ההכרה העצמית היא באה מתוך לימוד פנימי, מתוך תורה וקדושה בקרבת אלוהים, כפי שניתנה רשות משמיה שתאיר בדור של גאולה. יש רשות מהשמיים לגלות את התורה הפנימית הזאת. זה מה שאנחנו רואים בחסידות, זה מה שאנחנו רואים בכל מי שהיום עושה את העבודה הרצינית לקירוב רחוקים. מי שהולך לסמינרים, מי שהולך לכל מיני מקומות, מה מחזיר אותו? כל פעם שמדברים עליו, על הצופן הפנימי, על האור הצפון הזה, על כל מיני קודים, על כל מיני דברים יותר פנימיים, יותר מעמיקים. פעם? לפני 450 שנה. זה הפעם. האריז"ל קובע את התאריך. הוא אומר לנו, ממתי מותר? וממתי מותר? הוא קובע את התאריך לפני 450 שנה. בוודאי, כי זה היצר הרע של לפני הגאולה. נכון? שלא נתקדם, שהדור לא יתקדם. מה, היצר הרע לא פשוט לא ללכת להתלבש אצל אנשים שידחו את הלימוד הזה? הכי פשוט. ואם הוא יצליח, ברוך השם. מבחינתו, ברוך השם. אבל הוא יווני. מה זה יוון? מה אמרו היוונים? מה אנחנו אומרים בעל הניסים? קראתם פעם על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל הקשורות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לסככם תורתך. מה זה תורתך? למה לא לסככם תורה? מה יש לי שבדל בין תורתך לתורתי? כנראה שכן. תורתך, הקדוש ברוך הוא, זה התורה הפנימית. לסככם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. מה זה חוקי? זה היה כך ממשפט. משפט אתה מבין, חוקים זה דבר גבוה. זאת אומרת, מה רצו היוונים? להוריד את כל מה שלא מובן, את כל מה שפנימי, כל מה שנשמתי. את הבחינה שנקראת תורתך, ואת הבחינה שנקראת חוקי רצונך. רצון זה כתר, כלומר התורה הפנימית. אז אנחנו היום מדליקים את האור, אבל אם אני לא מבין שהדלקת האור של חנוכה זה קצת דומה ללג בעומר, אני גם מדליק אור. זה אותו אור, זה האור של רבי שמעון בר יוחאי שם, ופה זה האור של הזוהר הקדוש, של האור הגנוז. זה אותו דבר. אם אני לא מבין את זה, אז אני ממשיך להדליק נרות חנוכה כל שנה, כמו פולחן. סופגניות, סביבון, סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב. נו, מה עשיתי? אתה לא מבין מה זה האור הזה, אתה יושב מול האור הזה, ואתה לא יודע לקחת ממנו את האנרגיה, את מנת האנרגיה בשביל הגלות. הרי בשביל מה היה חנוכה, הנס האחרון שבהיסטוריה? כן, חנוכה זה הנס האחרון, נכון? זה סוף כל הניסים. נגמר אחר כך. אחרי זה יצאים לגלות, 2000 שנה. כלומר, הדבר האחרון שראינו לפני שיצאנו לגלות זה אור של חנוכה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו צדה לדרך. כדי שנחזיק מעמד 2000 שנה, מי יחזיק אותנו מעמד? האור הגנוז הזה. וכשאנחנו חוזרים לארצנו, זאת אומרת שהגלות נגמרת. אז אם אנחנו לא מבינים את התהליך, אז האור הגנוז הזה, אנחנו נשאירים אותו תקוע, סגור. ולהפך, היום צריך לפתוח את האור הזה. כן, פה אומר הרב, בשירות, שתאיר בדור הגאולה, רשות משמיה. תשובה הבאה מתוך העצמיות הפנים-פנימית של כל התורה. מה זה פנים-פנימית? פנימיות בפנימיות. של כל התורה, והקדושה. מתוך התמיות חייהם של ישראל הדוחפת ממעמקים, ממעמקים פרטיך. מה זה מעמקים? מהתורה העמוקה, שמראה לי את המציאות הפנימית של הכל. ובתור שכזו, הרי היא ודאי עליונה עוד יותר, התשובה, הרבה יותר גבוהה, מכל תשובה הבאה מלימוד ומחקר. מה זה לימוד ומחקר? ברובד הנמוך. מקניין מן החוץ. כלומר, אתה קונה ידע חיצוני, זה לא ידע פנימי. אבל התשובה בידע הפנימי הרבה יותר גבוהה מכל התשובות שהיו לפניכם, שקדמו לה. כל מה שנכנס בנשמה, בנשמה אחת, מהשפעת חברתה, אף על פי שמועיל לה הדבר מאיזה צד, שסוף כל סוף הוא מקנה לה איזה ידיעה, או איזה הרגשה טובה ומועילה לפעמים, ואם זה מזיק לה גם כן. כלומר, יש מצד אחד תנובה, יש מצד אחד גילוי והשפעה טובה, מצד שני יכול להיות גם הזק, מה שהוא מערב יסוד זר במהותה. כלומר, צריך להיזהר מה מסדרים. אם אתה מסדר אלמנט שהוא זר למהות הפנימית שלך, אז אתה לא מסתווה לצורה הפנימית של משמחה, ואז יש בחייה. הבעיה שכשדוחים, דוחים הכל. אם הדור הזה לא מקבל את המנה העיקרית הפנימית הזאת, הוא יזרוק לך את כל התורה שלך בפרצוף, ולא יהיה לו חסד בכלל להמשיך, כי הוא לא קיבל את המנה העיקרית שהוא חיכה לה. אז התורה החיצונית בלבד לא תספק אותו. אז הוא יישאר צמא, והוא יחשוב שאין את זה, כי נעודה לא מלמדת. אז הוא ילך לראות את זה במקום אחר. מאוד הוא ועד כוס, 7-20, אומני המדינה. ואין העולם מסתלם כי אם במעמד של שלילת ההשפעה הזרה. אז צריך להוציא את ההשפעות הזרות. אנחנו יכולים לכוון את זה לחנוכה בהחלט. כן, זה יוון, זה ההשפעה הזרה. זה ההשפעה החיצונית, זה היופי החיצוני. זה המחקר השכלי. הרי מה זה יוון? זה מחקר שכלי. כל מה שעובר את שכל האדם לא מתקבל. זה מאוד מאוד דומה לדבר הזה. כלומר, אתה עושה מה שאתה מבין. אם אתה לומד לימוד שהוא פנימי יותר, שהוא בא מרובד עליון יותר, שהוא לא בהכרח בסדר ההגיוני שלך, אז אתה אומר שהוא לא בסדר, זה לא נכון. הוא לא לפי הסדר שלך, אבל הוא לפי סדר אלוהי, הרבה יותר גבוה. לפי החוקים האלוהיים, לא לפי החוקים שלך. גם זה אתה צריך להיכנע ולקבל. אני יודע, אני מדבר על זה. זה לא חסידויות, כן, אני הבנתי, אבל כן, חוגים. זה בעיה? לא שאין משמעות ללימוד, אבל הלימוד הוא חסר. הלימוד הוא חסר נשמה. כן, הלימוד לא מעודם. זה כאילו שאת אוכלת רק, לא יודע, מנה ראשונה במשך 40-50 שנה. אין מנה שנייה, אין מנה שלישית, אין מנה עיקרית, אין מנה אחרונה, אין כלום. אז יש חלק מהבניין, אז זה לא מספיק. אני לא אומר לסתור אחד מהבניינים, זה עירות. אני אומר שהכל זה תורה אחת, זה בניין אחד. אין זה, זה, זה וזה, זה הכל אחד. כשאני מסתכל עליי, אם אני רואה רק גוף, אוי ואבוי לי, נכון? היית רוצה שמישהו יראה רק את הגוף שלך? לא. אז למה בתורה אנחנו עושים את זה? מי שמסתכל רק על הפן החיצוני של התורה, הוא רואה רק ברק את הגוף, זה בושה וחרפה. אתה רואה את הנשמה של האדם שאתה מסתכל עליו? אתה רואה את הפנימיות שלו, את התוכן שלו? זה מה שהתורה מבקש, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. תראה את הכל. תיכנס יותר, וכל ביתי נאמן הוא. כלומר, צריך לחדור כמה שיותר, זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא. גם הילדים, נכון. זה חם, לא? כתב רבנו רבי חיים ויטל, זיכרונו לחיי העולם הבא, בהקדמתו היקרה, אין לו להקדוש ברוך הוא קורת רוח בעולמו, אלא כאשר עוסקים בחוכמה הזאת, כמו שכתוב בתלמוד, בכל אותם המעשים של ריבז, של רבי אלעזר בן ערך ורבי יוסי הכהן, שהיו דורשים במעשה מרכבה, ירדה אש, שכינתו התברך וסיבבה כל האילנות, מה שאין כן ביותם עוסקים בפסט התורה. כמו שכתוב במדרש ונפלא לפסוק, לא ירעיב השם נפש צדיק. אמר רבי ישמעאל, בואו ראה כמה קשה יום הדין. היה רבי ישמעאל אומר, אוי לאותה בושה, אוי לאותה שלימה. למה? למה יש בושה כשעולים לשמיים עד 120 שנה? בא מי שידו, שבידו מקרא. ואין בידו משנה. בא מי שיש בידו שני סדרים, בא מי שיש בידו הלכות, בא מי שיש בידו תורת כהנים, בא מי שיש בידו חמישה חומשי תורה, בא מי שיש בידו אגדה, בא מי שיש בידו תלמוד, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, הועיל ומתעסקת בתלמוד, שפית במרכבה? שפית בגאות שלי? שאין הנאה לי בעולם, אלא בשעה שתלמידי חכמים יושבים ועוסקים ומביטים ומציצים ורואים והוגים המון התלמוד הזה כיסא כבודי, איך הוא עומד, אתה יודע? חשמל, איך הוא עומד, זה שאלות ששואלים, למעלה. אתה יודע מה זה חשמל? ברק, איך עומד, כרוב וגדולה מכולם, וכילו זהו הדרי, זהו גדולתי, זהו הדר יופי שבניים מכירים את כבודי, הרי מבואר בפירוש, אומר הרב, אף בדברי התנאים שאין האדם יוצא ידי חובתו לגמרי בעצם המקרא והמשנה והאגדה והתלמוד בלבד, אלא הוא מחויב לעסוק בכל יכולתו בסתרי תורה ובמעשה מרכבה, כי אין הנאה לקדוש ברוך הוא מכל מה שברא בעולמו, רק בהיות בניו למטה עוסקים ברזי התורה ובסיפוריה ובדיניה ובמצוותיה, כי ביותם כפסתם אין בהם שום היכר וידיעה לדעת את בוראה מתברך. ועד רבה, יש בהם מצוות וחוקים שאין הדעת סובלת אותם. כלומר, אתה נותן תורה יבשה, שואלים אותך שאלות, אתה לא יודע לענות, השכל לא סובל. בוכים את זה. וכל אומות העולם מונים את ישראל, זאת אומרת, מזלזלים בישראל ואומרים להם, וכי מה התורה הזאת אשר ציווה אליכם אתכם, דברים שנראים כחידות ומשלים. לקחת שופר ולתגוע בו בראש השנה. ואתם אומרים שעל ידי זה השטן הרוחני המקטרד מתערבב. אתה יכול להסביר לי מה זה? וכיוצא בדברים אלו כמעט רוב מצוות התורה, ובפרט פרטי דיניהם אין השכל סובלם. ואם כן, איכן הוא הדר התורה ויופייה וגדולתה? מה שאין כן בחוכמת האמת וכו' וכו' וכו', כן, דפים ודפים ודפים. זה הקדמה רק של רבי חיים, של לדעת התבונה של הבן ישחיים. זה רק הקדמה של רבי חיים ביטל. שרבי יוסף חיים, הבן ישחיים, מביא. עכשיו, רק כדי לסבל סוף את האוזן. דברים ממש בלי סוף, כן? בלי סוף. לכן אני אומר שצריך לתרגם את הלימוד, לכן אני אומר שצריך לתרגם את הלימוד למילים שאנחנו לומדים אותה. כלומר, מה עשה הרב קוק? לקח את כל הזוהר, את כל כתבי האריזל, הוא כותב את זה במכתב. כל מה שכתבתי אי פעם, כן, כל המקורות שלי זה רק מהזוהר ומכתבי האריזל. אבל הוא כותב את זה בצורה של תשובת הדור, זה מה שאנחנו לומדים. כלומר, בצורה שהיא נראית לך מאוד בסיסית, אבל אתה מזה מבין את הדבר הפנימי שהוא מתכוון אליו. כלומר, הוא השתמש בשפה ברורה של הדור שלנו. כן, מה שאנחנו לומדים זה נראה מאוד ברור, נכון? אני לא נכנס עכשיו למילים, זה אני יכול לעשות בשיעור יותר קטן עם אנשים שקצת לומדים יותר, כן, עם כל מיני מונחים של קבלה וכו' וכו'. אבל באופן הפשוט, כשאני מלמד, אני לא אלמד דברים פנימיים כאלה. אני אומר אותם בצורה אחרת, מלובשת. כל התורה זה גם לבוש של אותם מילים פנימיות. גם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה נראה כמו סיפור. אבל זה אומר הרבה. זה מאוד פנימי. אז אני יכול להגיד לבן שלי, שהוא בן שבע, דברים מאוד מאוד פנימיים, אבל בצורה של סיפור. וזה מה שאני מנסה להעביר בצורה כזאת, זה מה שחכמים של הדור שלנו, שלנו היום, שיודעים את הסוד הזה, אז מעבירים לנו את זה בצורה כזאת. מה כתוב בסוף הזמן? ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. תשימו לב, התורה תהיה כל כך עליונה, כל כך פנימית, שאפילו הילדים הקטנים ידעו את התורה כמו הגדולים, ולא יהיה אפילו רב שמלמד תלמיד. כולם ידעו אותי. כן? כלומר, כתבתי לכם את זה בצד שמאל, כן? האמת יוצאת כפי שהיא תבועה עמוק בקרבה, בקרבך, כן? התוכן הפנימי יוצא. נכון, בדיוק. כי הטבע האמיתי שלנו הוא כבר כתבוע בנו. כל הדברים האלה הם כבר בתוכנו. אך אנחנו לא יודעים לגלות אותם. אמרתי לאיזה בחורה אתמול שהייתי אצלם, שהיא חולה מסכנה במחלה. היא קצת בסגנון שחושבת שהקדוש ברוך הוא קצת בחוץ. והיא צריכה להזמין אותו מדי פעם על ידי תורה ומעשים טובים. אמרתי לו, אולי תחשבי הפוך. הקדוש ברוך הוא נמצא בפנים, והתורה והמעשים הטובים הם רק מגלים אותו החוצה, אבל הוא בתוכך. חיי עולם נטע בתוכנו. היא התחילה לפקוט, פרצה בבכי. אמרתי פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. כן, ואני מרגישה שזה אמת. תמיד אני חושבת שהקדוש ברוך הוא בחוץ. אמרתי להפוך. תראית למה יש צרות בעולם? על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה באחרית הימים. פסוק מפורש. מתי מגיע רע בעולם? כי אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא פה. כי אין אלוהי בקרבי, חס ושלום. אבל כשאתה בטוח ויודע וחי את האלוהה שבקרבך, זה משהו אחר. הדברים הללו הם מרזי תורה. עכשיו זה ברור, כן? אני מזכיר לכם, הרב טאו מדבר כאן. כן? זה לא זה אחד שאפשר להגדיר אותו זה פשוט התורה הגואלת. אנחנו חייבים לומר את המילים, הגיע הזמן. כל מי ששומע היום את כל הרבנים הגדולים, לאט לאט הם מתחילים לסדר את הלימוד הזה, את הדברים האלה, לאט לאט. בוודאי, בוודאי. אי אפשר להסתלט על דור שהוא סובר הפוך. כלומר, יש מנגנון כזה, בהלכה גם. אתה יכול להגיד, נגיד, לבן, אבל כל הדור אומר לך עכשיו צהוב. אז אומרים לבן קצת פחות חזק, ואחרי זה אומרים צהבהב, כן, ואחרי זה אומרים טוב, יאללה, צהוב. כל הדור הוא בתוך זה. אתה יכול ללכת נגד ההתקדמות הטבעית של הדור, אתה לא יכול. זה דור שלם עכשיו, דורש את זה. מה אתה שומע? כן, מי היום עושה רעש? ברסלב, חב"ד. נו. תשמעו מה התורה הזאת אומרת, ותבינו. הדברים הללו הם, כן, כל זה הבעל שם טוב לצד. הדברים הללו הם מרזי תורה. ציפיות אידיאליות עמוקות שנותנות לנו מעט הבנה בדרכי ההנהגה האלוהית ובסדרי הגאולה. זה הסדר של הגאולה. אני חוזר ואומר, למשיח יש רק ספר אחד ביד, הזוהר. זה הספר שיש לו ביד. אתה צריך להסתוות לצורתו. אתה צריך להתכונן למנגנון הזה, למדרגה הזאת. אתם רואים שזה הכיוון. זה פשוט. חשוב לנו לדעת אותם. לשם הבנת המהלך בכללו, מי שלא יודע את הדברים, מי שלא מבין את הדברים, הוא לא מבין את התהליך. זה אותם אנשים שהם רואים רק את חיצוניות החדשות. והם אנשים תמיד פסימיים. הם לא רואים את תהליך הגאולה, בגלל שהם לא מבינים את התהליך הפנימי המתרקם מתחת לפני השטח. אז הם רואים רק תהליך חיצוני. מי שלא מבין מה קורה, אז הוא מזלזל, אז הוא צוחק. כניסה בהיריון, זה מצחיק. אתה מסתכל עליה מבחוץ, ואתה לא יודע מה קורה, אתה אומר, תראי, זה נפח, תראי מה קורה לה, איזה בושה. כן? אבל אתה לא יודע מה קורה בשביל, כי אתה לא מבין, כי אתה לא לומד. אם אתה יודע שמתרקם שם החיים בפנים, שעוד מעט חיים יוצאים לעולם, אז אתה רואה רק את ההתנפחות של הדור. אותו דבר, אז אתה מזלזל. אבל אדם שלומד את הדברים בפנים, אז הוא מבין את התהליך הפנימי, והוא יודע הרבה יותר גם להעריך ולהיות סבלני יותר. סובלני יותר, כי הוא מבין איך הקב"ה הוא לאט לאט כמעה כמעה מקדם את כל התהליך הזה. בהנהגה, בלי לעזוב את העולם הזה לרגע אחד. גם כשאתה לא מבין. רצית לומר משהו? הבנת העתיד הגדול, העומד אחר כותלנו, וגנוז, תשימו לב, הוא אחר כותלנו. זאת אומרת, אם אתה לא עובר מעבר לקיר הזה, מעבר לכותל, אז אתה תתקע בכותל, כן, תרתי משמע. היום אנשים נתקעים בכותל, נכון? בשביל מה אתה הולך להר הבית? בשביל הכותל. שוכחים שבתוך הכותל, כמה מטרים פנימה, יש קודש הקודשים? לא. למה? כי הכותל מספיק לי. אז אני מנסק את האבן וזהו. אתה לא מבין שהתהליך הזה הוא מראה כמה אתה לא מבין מה קורה? כשילד קטן אתה רוצה להראות לו ללכת קדימה, ואתה שם לו איזה כיסא ושולחן הפוך, הוא אומר לך, אני לא יכול לעבור. אז תגיד לי, תעבור? אבל אני לא יכול. תסתדר, תתפס. זה תרגיל שצריך לעשות לילד. אז אותו דבר, הקב"ה עושה לנו תרגיל, הוא שם לנו כותל. בסדר, זה מה שנשאר לנו, שריד בית מקדשנו. אבל זה שריד בית מקדשנו. זה לא רק קיר שאני צריך להישאר בו ולחכות עוד 2,000 שנה ונעסיק רק את האבן של הקיר החיצוני. אם אני לא מבין שבפנים יש מנגנון. זאת בעיה חמורה של תפיסה מעוותת של כל המציאות. אז הוא עומד אחר כותלנו, אחרי הכותל. וגנוז כבר עתה בנשמת הדור. כל מה שאני מדבר עכשיו, כל מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה בתוכנו כבר. עובדה, כשאני מדבר על זה, זה מדגדג לכם בפנים. כי אתם יודעים שיש את זה בפנים. פתאום, כן, מישהו מעורר את המדרגה הזאת, שהיא רדומה כבר הרבה שנים, כי אף אחד לא דיבר עליה. איך מעוררים מדרגה פנימית? פשוט מדברים עליה, מדברים אליה, כמו מגנט, אני ממגנט את החלק הזה שאף פעם לא התעורר, כי לא היו המילים הנכונות כדי לעורר את המנגנון הפנימי הזה. אבל כשאני מדבר עכשיו באופן חיצוני לכאורה, אני מדגדג לכם את החלק הזה שהוא בפנים, שדומה למילים שאני אומר, והחלק הזה מתעורר, הוא בפנים. אז זה לוקח ציור. ועוד שיעור, ועוד שיעור, וזה מחלחל, ופתאום אתה מגלה שאתה כבר לא מסוגל לראות את החיים רק בחיצוניות, כמו שהיית רואה אותם לפני 10 שנים. שאתה תמיד רואה יותר פנימה, שאתה גם כבר לא קובע עובדות לפי מה שאתה רואה בחיצוניות, אתה תסתכל בקנטן, אתה הופך להיות אדם יותר חכם. לא ראית משהו ופתאום, הנה אתה רואה, אמרתי לך, לא. אתה כבר יודע שפנימי זה משהו אחר, שאתה לא צריך לראות לפי מה שראית עכשיו, שיש הרבה יותר מורכבות בכל דבר. וככה אתה בוחן גם את ההיסטוריה, ככה אתה בוחן את הכל. הרי אם אתה לא מסתכל בצורה כזאת, אתה רואה רק את הפרט. אז אתה הולך לאיבוד. מה, אתם לא רואים שאנחנו בתהליך של גאולה? אתם רואים כמה יהודים יש בעם ישראל? יאן נראה? היו פעם יהודים כמו היום? הרי המספר רק עולה. רוב העם היהודים נמצא בארץ ישראל היום. לא היו ישיבות ולימוד תורה כמו שהיה בדור, כמו שיש בדור שלנו, וכל יום זה מתרבה. מה, אתם לא רואים? אין לכם עיניים כדי לראות. תלכו לשוק. ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. מה זה אומר כל הדברים האלה? כן, או יש בעיות, ותראה מה עושה אולמר ומה עושה זה. עוד פעם, אתה נופל עוד פעם לעניין הרגעי של היום, של ההיסטוריה של עכשיו. גם שרון עשה, איפה שרון? גם זה עשה, איפה הוא? אנחנו, יש לנו שני רבדים. יש רובד שהוא נקרא מאונח, ממעלה למטה, ויש רובד שנקרא מאוזן. אנחנו ברובד המאוזן, אנחנו בני אדם, אנחנו מתקדמים בהיסטוריה בצורה כזאת. אבל ככל שאנחנו מתקדמים בצורה כזאת, יש את המאונח האלוקי שיורד כל רגע. זהו, כל פעם הוא פוגש אותי פה. יש מי שמנהיג את כל זה. אם אני לא מבין את זה, אז אני לא הולך כך. הבנת הסדר האלוהי של התפתחות תופעת תורה ודעת אלוהים באומה. כן, דעת. דעת זה פנימי. ידיעה פנימית של הדברים. בכל האומה כולה, לא רק בפרטים. אך אסור לנו בשום אופן להשתמש בדברים אלו כהדרכה מעשית. אופרטיבית, כיצד לסדר סדרי. סדרי לימוד זה עיון בתורה וסדרי מוסר ותיקון מידות. כלומר, הדברים האלה צריכים שינוי איתי, פנימי, כמו הגאולה, כמעט. עד רבה, אי אפשר לדורות שיגיעו למדרגתם השלמה, נשמתם תובעת אותה, ולא הדרכתה של תורה פועלת לתיקון כל הכוחות, ולהעלאתם שהנטייה לטוב ולעילוי קבועה בהם. כלומר, אני צריך לתקן את כל הפנימיות, עם כל החיצוניות, כל המידות, הכל הולך ביחד. זה לא או זה או זה, זו תמיד השאלה שחוזרת. זה אף פעם או זה או זה, זה זה וזה. זה הכל, זה בן אדם, זה חטיבה. תתארו לעצמכם, אני חוזר לבית ואני אומר לאשתי, ראיתי שתי ידיים רצות. אמרתי, אבל הם היו לבד? לא, הם היו בתוך גוף. הכל הולך ביחד. זה נשמה וגוף. ואם זה להחלטת הצדדים הפראיים שבכוחות החיים. כן? סכנה גדולה יש בטפטוש הבחנה הזו, ולקיחת ציפיות אידיאליות עליונות כהדרכה מעשית, אולם מעיד להרגיש שאי אפשר בדורנו להיות פועלים עם אל, עם הקדוש ברוך הוא, כן, עם אל, ולא הבנות והכרות חודרות למה שמתחולל בסתר בעומק הנשמה. כלומר, אומר פה הרב, אל תעזוב את האחד בשביל השני, אבל אל תעזוב גם את השני בלי בשביל האחד. הכל זה חטיבה אחת. ולכן, כמה שאתה יותר חודר פנימה, אתה קודל גם את מה שבחוץ. אבל כמה שאתה נשאר רק בחוץ, אתה פחות כולל את מה שבפנים. זה מתמטי, נכון? הכלל כולל יותר את מה שמחוץ לכלל. זאת אומרת, הכל הוא כולל את הכל. אז כמה שאתה חודר פנימה, אתה כולל את כל מה שיש גם בחוץ. אז יש מעלה למי שחודר פנימה בלימוד הזה, כי הוא לא זורק החוץ אחת ושלום את הלימוד הפשוט של התורה. הפוך, שמבין אותו, הוא מאיר אותו בעיניים אחרות, בעיניים פנימיות יותר. אבל הוא לומד אותו. אבל מי שנשאר רק ברובד החיצוני, הוא ממילא סותר את הרובד הפנימי, אז הוא נשאר רק בחלק, בחלק אחד מהתורה. ולכן הוא חסר. אז זה אומר דוד המלך, כן, פרדס. פרדס זה אותיות פשט, רמז, דרש וסוד. אז אומר דוד המלך, אל תהיו כסוף כפרד. מה זה סוף? זה רק הסוד לבד, ולא כפרד, קצת רמז ודרש. לא, לא זה ולא זה. תהיו הכל, פרדס. כן, זה הפרדס, זה הכוח של הפרדס. להיכנס אל תוך הפרדס. הפרדס בשלמותו יש לו ריח טוב, יש לו בשמים, יש תענוג, אפשר ליהנות מטובותיו. זה הכוח. דרך אגב, כך הוא מסביר גם כן, רבי חיים ויטל ב... כל החלוקות. פה הוא מסביר גם כן בהקדמה, הקדמה לספר הזו, כן שהאיסור ללמוד את זה, זה נגמר לפני 400 שנה. לא, כשהם מלמדים את ה... את התורה בסודותיה הפנימיות באמת, כן, אז יש הגבלה. אבל אף אחד לא מסוגל לזה. יש דברים שהאישה כן צריכה ללמוד ואישה פחות צריכה ללמוד. זה לא נוגע לה יותר מדי. כן, אז יש דברים שכן צריך לדעת איך לכוון, וגם כשיש נשים, אז לא נכנסים לכל הפנימיות הזאת. כן, אז צריך לדעת איך לעשות את הדברים. אני אמצא את ה... יש חוכמה, גם בלימוד יש חוכמה, איך להעביר את ה... ומי מול העיניים שלך, מי מופיע. אתה לא יכול, אפילו שהכנתי שיעור, השיעור שלי כתוב, ואני נמצא מול קהל, ואני רואה שבקהל זה לא מתאים, אז אני, השיעור שלי אני מוציא אותו, זה נגמר, אין כבר שיעור. זה שיעור אחר. לפני שעתיים הייתי בשיעור כזה, היה לי שיעור, ונכנסתי, וראיתי מה הולך לי מול העיניים, אז זהו, הפכתי את השיעור למשהו אחר. בניתי כל מיני דברים לפי המדרגה, ראיתי שהם לא יתפסו את זה, וכן יתפסו את זה, וצריך לשנות את הכל.
אני חושב שבא, אתה אמרת שתפקיד
של האישה
הוא
לתמוך
לבד.
כן.
גם על ידי
כאן שהיא נפרד,
גם על ידי מה?
אתה אומר
שלא
הכל יצא יכולה לדעת אם זה בזוהר. לא אמרתי שהיא לא יכולה, אמרתי שהיא לא צריכה. כן. אבל כן, לדחוף את הבעל, שכן הוא ילך ללמוד. כן? טוב, אין לי את זה פה, כן, הוא פשוט במקום אחר, הוא אומר ארבעה נכנסו לפרדס. אתם מכירים את הגמרא הזאת. כן? ארבעה נכנסו לפרדס. האמת, הוא מסביר רבי חיים ויטל, רבי חיים ויטל, אבל הוא לא מביא את הפה. הוא אומר שארבעה נכנסו לפרדס, מה זאת אומרת ארבעה נכנסו לפרדס? ארבעה נכנסו לפרדס, לא כל אחד נכנס לפרדס. כלומר, אחד נכנס לפסק, בלבד, אחד נכנס לרמז בלבד, אחד נכנס לדרז בלבד, והאחרון נכנס לסוד. ולכן, הוא אומר שכולם בעצם נתפסו, חוץ מזה שנכנס לסוד, רבי עקיבא. נכנס בשלום ויצא בשלום.
למה?
הפוך היינו אומרים, נכון? בגלל שהוא כולל את הכל. רבי עקיבא גם ידע את הסוד, אבל גם ידע את החיצוני. אבל מי שנשאר בחוץ, אז תגע. בדיוק הפוך ממה שאומרים, כן? כשאתה נכנס פנימה, אתה רואה את המציאות במובן האמיתי שלה. בחוץ אתה מסתגע. בחוץ אתה מעוות את המציאות ואתה אומר דברים שבכלל הם מחוץ לשכל. כן? אז לא חשוב פה, אבל זה כל גם כן, גם ההקדמות האלה הן הקדמות מאוד מאוד חשובות שלמדנו אותן בזמנו לפני כמה שנים פה. כן, על כל החלוקה, איך לומדים, למה הדור שלנו דווקא וכו' וכו'. כל פנים זה גם הקדמות שחשוב גם כן ללמוד אותן, אבל זה העניין. אז אנחנו צריכים לדעת להשלים את כל המהלך הזה בצורה שלמה. המהלך השולל את ההשפעות הזרות לגבי כל פרט, אף על פי שנראהו בצורה הורסת, היא הסתירה המביאה לידי הבניין היותר קיים ויותר משוכלל, והוא המבוא היחידי לחיי העולם הבא. כלומר, הדור שלנו הוא דור סובר, הוא דור שהורס. למה? אם אתה מסתכל עליו בחיצוניות, מה אתה רואה? הוא הורס. אבל בעצם הוא הורס בגלל שהוא סותר את החיצוניות הזאת, כי הוא רוצה לבנות מנגנון הרבה יותר אמיתי. כלומר, הוא כאילו אומר לך, הבניין שאני רואה פה הוא לא בניין אמיתי, אבל אין לי אפשרות לתקן אותו. לפעמים אתה לא יכול לתקן משהו, אתה צריך כן להוריד את הכל ולהתחיל מההתחלה. אי אפשר לעשות מזה כלום כבר. אז מה הוא אומר לך? אני רוצה לסבור את כל מה שבנית היום. אני לא זורק את האלמנטים, רק אני בונה אותם עכשיו בצורה אחרת. וצריך את הסבלנות הזאת כדי לסבול את זה. שהדור הזה יסבור את הדברים. לכאורה היא הורסת. היא הסתירה המביאה לידי הבניין, אבל אם אתה יודע שזה הסתירה בשביל בניין, אתה מבין את המציאות בצורה אחרת. הוא רוצה לבנות מנגנון משלו, שלא מתאים למנגנון שלך, אבל תקבל את זה. היותר קיים ויותר משוכלל. כן, מה שאומר המהר"ל, אין בניין אלא על ידי סתירה הבניין הקודם. סתירה של הבניין הקודם. אין הוויה אלא בביטול ההוויה הקודמת. זה קשה לסבול את הדבר הזה, נכון, אבל זה מה שקורה. אז אתה רואה דור כזה שזורק הכל לזה וכאילו שום דבר לא מעניין אותו, ואתה אומר לעצמך, הכל אבוד. לא נכון. מדרגה א' אבודה, הוא רוצה להיות כבר במדרגה ג'. אז הוא שובר את מדרגה א' ובונה מיד מדרגה ב' וג'. רק צריך סבלנות כדי לראות את זה.
אחד מהשם,
ילד
חינוך,
לתת לו חינוך, לחנוך
אותו,
לתת לו
לסבור?
לא. להדריך אותו, אבל ממילא הוא גם, את לא צריכה לתת לו לסבור, הוא יסבור לבד. אל תדאגי. תלוי איך. זה, יש גבולות לדברים, יש כיוון לדברים, אבל בגיל מסוים, כן, קשה מאוד כבר. קשה מאוד. ואז את צריכה לקבל ולהבין שהוא הולך לכיוון מסוים, ואת צריכה להדריך אותו לכיוון הזה. ניתן לכם דוגמה אחרת. הרס"ר הירט אומר על פרשת השבוע שיעקב ועשיו היו תאומים, זה ידוע, נכון? נו, אז מה? היו תאומים? תאומים זה טוב. אומר הרס"ר הירט, כן, עד גיל 13 אומר רש"י, לא ידעו מי צדיק מי רשע. אבל מגיל 13 כל אחד כבר התחיל לקחת כיוון, לתפוס כיוון. הוא אומר שמה, יעקב צריך להעיז לומר דבר כזה. זה מה שהוא כותב. יצחק ורבקה עשו טעות בחינוך שלהם. מה הם עשו? שלחו את שני הילדים לאותה ישיבה. כשהטבע של האחד לא דומה לטבע של השני. אחד יושב אוהלים, ואחד איש יודע ציד. אז תשלח את זה שיושב אוהלים מהישיבה, וזה שיודע סייל, תשלח אותו לבית ספר של סייל. אל תעשה ממנו משפטן, אל תעשה ממנו פרופסור, הוא לא בשביל זה. זה טעות בחינוך. אם היו שולחים את עשיו ליער, ושם הוא היה מגלה את האלוקי בצורה שלו, בסגנון שלו, מה זה מפריע לך? כלומר, זה הבניין. חנוך לנער על פי דרכו. אם הדרך שלו היא דרך כזאת, אז אתה צריך לקבל את זה. זה קשה, להורים זה קשה. כי הבן שלי יהיה רופא ולא משהו אחר. זה טעות בראש. צריך לקבל את זה, שהוא יהיה משהו לפי הטבע שלו. ממש, לפי הטבע שלו. כן, הרב שלי, כן, שליטה, יש לו בן שהוא חוטב עצים בצפון. אבל הוא תלמיד חכם, חוטב עצים. הוא לא יושב בישיבה, הוא חוטב עצים, אבל הוא גם כן לומד. אבל הוא חוטב עצים. מלובש כמו, כן? איזה קנדי. כן, עובד שם בעצים ביער. זה החיים שלו. הוא אוהב את זה. והוא בונה מזה. החיים היהודים שלו, של משפחה למופת והכל. אבל אם היה הרב הכריח אותו לשבת בישיבה וללמוד ולעשות את הסדר הרגיל, אולי יש שום דבר, אולי הוא אפילו זורק את הכל. אז הדברים האלה הם לא פשוטים. רק צריך לדעת את התוכן הפנימי למה דומה הילד הזה, מה אני עושה איתו. להיות רציני וכנה, כן? בצורה אמיתית, מה הוא בחיים שלו. כשאתה תסובב את הראש וכשהוא יפסיק לעשות את כל הדברים, אז מה עשית? מה הרווחת? בשביל התענוג שלך אתה נותן לו בכוח, בכוח, בכוח? נכון? אז צריך להיזהר מאוד, גם לתת כיוון, מצד שני אסור כפייה. בגיל 13 כבר הדברים האלה הם כבר כמעט בלי שליטה. הכל נעשה הרבה יותר מוקדם. והוא המבוא היחידי לחיי העולם הבא. כלומר, אם תיתן לילד את האפשרות להשתכלל, גם דרך השבירה הזאת, אתה תאפשר לו לעשות את הדברים הגדולים בחייו. כלומר, אם הוא לא שבר משהו, הוא לא יגדל. משה רבנו שבר את הלוחות. הקדוש ברוך אומר לו, חזק וברוך. כן או לא? אשר שיברת, תסתכלו מה אומר רש"י, יישר כוחך ששיברת. חזק וברוך משה רבנו, איזה חכם אתה, שברת את הלוחות. מה לחוכמה? תגידו למשוגע, נכון? הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה כזאת, הוא שובר אותה? לא. הוא שובר אותה כי הוא יודע שהדור לא מסוגל לקבל אותה כמו שהיא שלמה. אז עדיף לתת לו אותה בחתיכות קטנות. אז הוא שובר אותה. ומכניסים את כל השברים לתוך הארון. עם הלוחות השניים. אבל לא היו לוחות שניים אם לא היו נשברים הראשונים. היה צריך לסבור את הראשונים כדי לבנות את השניים. זה המנגנון של החיים שלנו. לפעמים צריך לסבור מדרגה כדי לבנות מדרגה חדשה. אם לא, אתה תשאר פרווה, אבל תשאר פרווה בכל התחומים. כל החיים שלך תהיה פרווה. ירוויון מדשם ביתך ונחל עדניך תפסיקים. עדניך, עדן. אין כתיב כאן אלא עדניך, לא עדניך. מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עדן בפני עצמו. אין עדן אחד כללי, כולם דומים. לכל צדיק יש עדן כי הוא מעודן לפי העדן שלו. כלומר, יש לו הוא סגנון של דיבור, יש לו סגנון של תורה. תכבד את זה. אין הוא שואב אלא מפנימיותו. אדם שרוצה להידמות לשני, אז הוא כבר לא הוא. ודרך הפנימיות שלו הוא מחובר עם כלל ישראל. כי הפנימיות שלנו זה כלל ישראל. הנשמה שלנו זה חלק מעם ישראל, מכלל ישראל. כמה שאתה יותר דבוק לפנימיות הזו, כמה שאתה משתייך לכלל. אבל לא אומרים לך לזרוק את הפריזמה שלך, את הצבע שלך לזה, ולא. זה עובר דרך הצבע שלי, אני חייב לכבד את מה שאני. אני אומן, אני צייר. אז אני יכול לכתוב ספרי תורה ולעשות ציור. זה לא חשוב. וגם לדבר בצורה ציורית שמתאימה לי. נכון שיבוא מישהו ויגיד לי, וואי וואי, מלא טעויות, בוא נחליף את הטסט. אז זה לא אני. הסגנון שלי זה לדבר בצורה כזו. אז אסור לסתור את הדברים, כן, בגלל שאתה לא, זה לא מתאים לך. זה צריך להתאים למי שעושה את הדברים בפנימיותו ולהוציא את זה, לאפשר לו להוציא את זה מבפנים כלפי חוץ. זה הרבה כבוד הדדי. לא בכסף חברתי חיצוני בלבד, כן, כמו שעושים כל התרבויות של הנימוס. שלום גברתי, שלום אדוני, שלום. רק, כן, הכל חיצוני. לא אכפת לו ממך ולא מהחיים שלך ולא משום דבר אחר. הכללית יותר עליונה היא דווקא כך. זה הכלליות העליונה. כפי שנשמתנו קשורה ומאוחדת עם נשמת הכלל בקשר פנימי עצמותי. כמה שאתה יותר אמיתי, כמה שאתה יותר פנימי, כמה שהתפילה שלך יותר פנימי. כן, אותה בחורה שפגשתי אתמול אומרת לי, אני לא יכולה להתפלל, כי בעלי אומר לי לפתוח שידור. אמרתי לה, אתה לא מתפללת? אמרתי, לא, אני לא יכולה, אני לא מבינה, אני לא מצליחה. אמרתי לה, תתפלל לי בלי? אמרתי לי, לא, הוא לא רוצה. הוא רוצה שאני אפתח שידור כדי להתפלל. אתם מבינים את השיגעון? אז היא לא מתפללת, מסכנה. ויש לה מלא תפילות לומר. הם לא כתובים בה בסידור, בניסוח של הסידור, אז היא לא מתפללת. אומרת, אני רוצה לדבר במילים שלי. אז ברוך השם, זה התפילה הכי גדולה. תדברי. לא, הוא לא רוצה. אתה הורס בן אדם בגלל שאתה רוצה להכניס אותו לנגירה. הוא רוצה לדבר בסגנון שלו, מותר לו. הפוך, הוא יותר אמיתי. אם הוא מצליח להתפלל מתוך הסידור עם האמת הזאת, והוא חסר. אבל בינתיים הוא לא מצליח, אז מה, הוא לא יעשה כלום? מתוך כך שומע הוא את כל השם הדובר את התורה כולה. אדם שחודר פנימה באמת, והוא שלם יותר ושלם יותר, אז הוא שומע. הוא שומע את הקול האלוהי מדבר מתוכו, בפנים. הוא שומע את הקול הזה של הלך לך. לך לך. הוא שומע את כל הדברים. שם, כשתגיע למדרגה הזאת, תזכה לבנים. שם אני מגלה אותך לעולם. כלומר, שם אתה מתחיל להתגלות, שם אתה מתחיל לצאת, החוצה. זה ארץ ישראל, זה אותו דבר. כשאנחנו עושים עלייה פרקטית, כרטיס טיסה ובאים לארץ, זה עלייה גשמית. בפנים אני צריך לעשות אותו דבר. אני צריך ללכת לארץ ישראל הפנימית שלי. כל עוד ולא הגעתי לארץ ישראל הפנימית שלי, אני לא יכול לגלות, לא הגעתי למלכות. כי רק ארץ ישראל מגלה. אז ארץ ישראל זה לא רק שטח באדמה, זה גם חלק פנימי בתוכנו. אני צריך להגיע לארץ ישראל. כשאני אגיע לארץ ישראל שלי, אני יכול לכתוב חידושים בלי אפילו לסוף ספרים. כי הכל כבר בתוכי, אני כבר נוגע. הרב קוק, כן, בשנים האחרונות, רב צבי יהודה, רסל, זה שבתמונה פה. בשנים האחרונות של החיים שלו, לא היה לו מתורה. מה יעשה? יום אחד תלמיד בא, מכין לו תה, אומר לו, כבוד הרב, לא רוצה קצת ספר ללמוד? קצת עיון? הוא אומר לו, כולי עיון. מה אני צריך ספר? כולי עיון. אתם מבינים מה זה אומר? הגאון מווילנה, למד, גמר ללמוד. מה היה עושה? פותח ספר תורה. כמו שרואים בבית כנסת. פותח ספר תורה וקורא. לא לומד יותר. למה? כי כל הלימוד שלו כבר היה בפנים, והוא היה קורא ורואה את הכל כבר בתוך הספר תורה עצמו. התורה האמיתית היא בתוכנו. היא לא בספרים. ספרים זה רק עזרה, זה תמיכה, זה סיוע, כדי לגלות את מה שיש לי בפנים. כל זה בפנים. רק אני צריך לגלות אותו החוצה, אז אני צריך מגנטים. שממגנטים את מה שיש לי בפנים. אז אני קורא משהו וזה מעורר אותי את מה שיש בפנים לו. אז אני זוכר, איזה יופי, את הדבר הזה לשם. לפעמים נשים יש לנו את הרגש הזה. אז מעניין, אני אף פעם לא למדתי, אבל כל מה שאמרת אני מרגישה את זה. למה? כי חיי עולם נתה בתוכנו. אני רק עכשיו מעורר את זה. כן. מנפף את זה, אומר לו קום קום. אז הוא מתעורר, הוא אומר, כן, הייתי כבר ישן 2,000 שנה, זה עכשיו מתעורר. זה דרך נשמת כנסת ישראל, כמו שמסיים הרב. עכשיו אנחנו נסיים רק בפסקה הזאת של הרב קוק, ובהכרה הכללית באומה. כך אומר הרב קוק. אלו המילים שלו. ההכרה הכללית באומה. תכיר באופן כללי, כולל, כן, את האומה. המתגלה בזמן גאולת בעיתה, כן, בזמן של הגאולה, כי כבר אנחנו לא באחיסנה הגדול, אנחנו בבעיתה. כלומר בזמן. לא הצלחנו לקרב את זה יותר מדי, אנחנו בזמן של הזמן. גם שם אולי יהיה לנו איזה קיצור קצת קטן, אבל אנחנו כבר בסוף הזמן. אז אומר הרב, מה שיתגלה בזמן בעיתה, כלומר הוא כבר מנבא שזה לא יהיה באחיסנה. כן, הוא כבר יודע שזה יהיה בעיתה, בזמנו. הוא אומר, תהיה הכרה כללית באומה להישמר מהשפעות זרות. ממש מתאים לחודש כסלו, להיזהר מהשפעות זרות, מכל מיני יוונים למיניהם. כן, ציוני בלי צדיק, זה יווני. במילה ציוני, כן? תוריד את הצדיק, נשאר יווני. צריך להיזהר מאוד. היא יסוד התחייה, זה היסוד של התחייה האמיתית. והיא חודרת בתור תפיסה פרטית, כן, זה תוסף לפני. מחוללת הריסות. כן, היום ראיתי תלמידים במכון שהלכו אתמול אצל הרב שלי. אז הוא נתן להם שיעור, הם יצאו מהשיעור, היום אמרתי לה, נו, איך השיעור? כולם היו ככה עם הראש למטה. אמרתי לכם, הוא הרץ לכם את כל מה שלמדתם עד עכשיו? אמרו לי, כן, אמרתי להם, ברוך השם. ככה זה הסגנון שלו. הוא שובר הכל, שם לך את כל הלבנים על הרצפה, ועכשיו מתחיל לבנות אותם מחדש. אבל השיעורים הראשונים, מי שלא מחזיק מעמד, זה קטסטרופה, הוא הולך לחדר שלו ובוכה. פשוט בוכה. כל מה שהוא קיבל בצורה מעוותת, הרב מפרק לו את כל הבניין, אומר לו, אני לא זורק כלום. אני רק עכשיו אומר לך, מהיר לך את הכל, בוא נבנה מחדש עם הגישה הארץ ישראלית האמיתית של התורה. אתה מסוגל לזה? קצת סבלנות, בהתחלה אתה תשבר, אחר כך אתה תיבנה, אתה כבר לא תוכל לזוז מהתורה הזאת. כל כך חזקה. מחולל הריסות, עושה מהפכות, אנחנו יודעים את זה, זה הופך את הכל. אנשים פוחדים מהמהפכות האלה, מלזה מעדיפים את השקט, שלא יעשו גלים. אבל אתה לא אמיתי? אתה לא אמיתי? יש את הגזוזה הזאת, יש את השבירה הזאת בפנים, כדי להיבנות מחדש. אל תפחד מזה. ובונה עולמות חדשים, קיימים ובהירים. אתה רוצה להגיע לבהירות? תשבור את כל מה שקיבלת בצורה מעוותת, מסולפת, לא אמיתית. בנית לעצמך מנגנון שומר, שקט, לא יפריעו לך. אתה יודע מה אתה עושה, מה זה ומה זה. אל תבלבל לי את המוח, אני כבר מסודר. אני כבר דתי. אוי ואבוי. כן? זה מה שלא צריך לפחד. צד אחד זה שובר, זה מתחיל מאוד. מצד אחד זה תהליך הבנייה. אז גם בדור שלנו, כל המשברים שאנחנו רואים היום, כן, או שאתה מסתכל וצוחק מבפנים, כי אתה יודע שזה חלק, כלומר צוחק מבחינה פנימית, אבל בוכה מבחינה חיצונית, תחת הכוח הזה, כן? לשלב את שני הדברים. אבל לא חזה שלום להיכנס לזיכרון ולהגיד הכל עבוד, אנחנו עבודים, מה אתה מדבר? אתה לא זוכר איפה היית לפני 60 שנה? בגרמניה כמה? ומה אתה מדבר לכם? עיניים עיניים ולא יראו, עיניים עיניים ולא ישמעו. אז חס ושלום לא להיכנס לדיכאון הזה. וכל סבירה זה בניין מחודש. רק צריך לסבלנות הזאת. לכן יש לנו בנאים, הם שוברים, אבל הם לא שוברים כדי לצבור. הם שוברים כי הם רוצים בניין מחודש. וצריך לכבד את הבניין הזה. וגם אנחנו בתורה שלנו, לפעמים זה שובר לנו כל מיני דברים שקיבלנו, אבל זה בניין הכרחי. כדי שהכל יהיה בהיר וקיים. תודה רבה.